שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבום בן משה.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1090, והנושא שלנו הוא חרם בעולם הילדים. נושא מאוד עצוב, מאוד כואב, ננסה להבין איך זה הגיע אלינו ומה אפשר לעשות עם זה בדרך לחיים חדשים טובים הרבה יותר. תהיו איתנו, טל, בואי תפתחי את הדיון בבקשה.
כן, זה באמת נושא מאוד כאוב, שהיום אנחנו שומעים עליו הרבה מאוד לצערנו. אנחנו יודעים שזה משהו שתמיד היה קיים, תמיד ילדים היו מנהיגים חרמות על ילדים אחרים, מנדים אותם, לא אוהבים אותם, מוציאים אותם איכשהו מהמשחק הקבוצתי, ושכמובן יש איזה השלכות מאוד קשות על העולם הפנימי של הילד, הרגשי שלו, מביא אותו למצבים מאוד לא פשוטים, והיום המצב הזה רק הולך ומחריף, כיוון שאנחנו חיים בעולם וירטואלי, הכל נמצא ברשת, העולם של הילדים לא מפסיק בבית הספר, אלא ממשיך גם אחר כך בכל שעות היום. הילדים כל הזמן מרגישים שהם נמצאים בסביבה החברתית, ואם הילד הוא מנודה או מוחרם, אז הוא חווה את התחושה הזאת בעצם כל הזמן. ואנחנו שומעים על המצוקות הגדולות של הילדים במצבים האלה. אז אנחנו רוצים באמת להבין מה אפשר לעשות בנוגע לזה, כי אנחנו רואים שהיום העולם של המבוגרים לא יודע להתמודד עם זה באמת. האנשי החינוך עובדי עצות, ההורים עובדי עצות, ולכן רצינו להביא את הנושא לכאן היום, נושא מאוד חשוב וכאוב. אז אנחנו רוצים לשאול אותך, איך אתה רואה את התופעה הזאת דווקא של חרם בקרב ילדים, העוצמה שלה, וזה שזה הופך להיות יותר קיצוני, יותר אכזרי, ויותר גם רווח בקהל של הילדים?
קודם כל אנחנו צריכים להבין שהטבע שלנו הוא האגו, הרצון ליהנות. הרצון ליהנות בצורה אגואיסטית, הוא קודם כל רוצה ליהנות מזה שהוא יותר גבוה משני. שכל העולם הוא צריך לשרת אותי. אני רואה את עצמי יותר גבוה מכל העולם. אני עובר ברחוב, אני נכנס לכיתה, אני, מה שאני לא עושה, אני מרגיש שהם כולם באו לשמשני. פשוט מאוד. וכך כל אחד ואחד הוא מרגיש את זה. שאלה עכשיו עד כמה שהאגו שלו, הרצון לקבל שלו, הוא גדול, ואז האנשים האלה שהם נולדו כך, זה לא שתלוי בהם, שהם נולדו כך עם רצון לקבל גדול, וגם כן קיבלו יחס כזה במשפחה שהם האלים, אני לא יודע איך להגיד, ומה שמלאכים, והכל שייך להם, וכל המשפחה מסתובבת סביבם, שזה עוד יותר ועוד יותר נתן לאגו שלהם להתנפח יותר ויותר. ויש לכן כאן כמה תנאים, שאנחנו אחר כך רואים את הילד שהוא גודל ו... הוא לא מבין למה כל העולם לא עושה מה שהוא רוצה. אפילו בלי שהוא אומר מילה. כולם חייבים כך לרקוד לפי הרצון שלו. ואנחנו נמצאים בדור שהוא מאוד אגואיסטי. גאוותני, שאוותני. שאנשים לא מבינים זה את זה. גם אנחנו. אבל הילדים שלנו ונכדים שלנו עוד יותר. אני רואה את זה עליהם, בצורה כזאת שפשוט הם לא מסוגלים להתחשב עם הזולת. ואם כך, הם לא מרגישים את הזולת. הם רק מרגישים עד כמה שהם יכולים לנצל את הזולת. זה הטבע שלהם. ולכן כל המטרה שלהם בחיים, איך אני... יבטל את הזולת יותר. אני יוריד אותו. אני ארגיש עד כמה שהוא פחות ממני. עד כמה שהוא כלום ולא לעומתי. וזה התענוג שלי. מה אני יכול לעשות שאני כך רוצה? ילד לא שואל את זה בכלל. הוא נמצא תחת הדחפים האלה פנימיים שלו, וכך הוא מתנהג. אני לא רואה כאן בצורה רגילה שום אפשרות לעשות שום דבר. אני רואה שאותו דבר גם כן זה בעיני הגדולים. אלו הגדולים שגדלו בעיניי ממש מולי, ועכשיו הם בני 50, שאני כבר הייתי אדם, ושהם נולדו והתחילו להתפתח, אני ראיתי שהם מתפתחים. אז הדור כבר שלישי שאני רואה אותו שמתפתח, אני רואה עד כמה שכל דור ודור הוא קפיצת האגו שלו היא מעל השמיים.
שבמה זה בא לידי ביטוי?
זה בא על ידי כל מיני צורות הביטוי. קודם כל, כל אחד חייב להיות יותר למעלה משני. אם אני לא יכול להיות למעלה, אז אני משתדל שהשני יהיה למטה. אני ארגן לזה כל החברה, כל האמצעים שיש לי, כי בלי זה אני לא מקבל סיפוק מהחיים. אני צריך ליהנות מזה שאני מדכא את הזולת. אני לא יכול אחרת להרגיש את הטעם החיים. וזה מהממשלה, אנחנו רואים איך היחסים בכנסת, ואיך היחסים בין הגדולים, ואיך היחסים בין אנשי תקשורת במיוחד, שאנחנו רואים אותם, עד כמה שהם כל הזמן מתפקחים לנו מהטלוויזיה ומכל מיני מקומות. אנחנו כל הזמן רואים מאבק של גאווה, הקטנה, המסריחה, הברורה מאוד, בולטת ממש בין הגדולים, שאנחנו הילדים רואים את זה, אז מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו לוקחים מזה דוגמה, שאני רואה בטלוויזיה כל פעם ויכוחים, ויכוחים, ויכוחים. וזה לא לצורך מישהו, למטרה שמישהו צודק, נכון, וזה מביא תועלת למישהו. אלה כל אחד רוצה להתגאות בשני, ללא שום תועלת לחברה, לחינוך, לכלום. אז אני רואה שכלי תקשורת, שהם היו צריכים לעשות תקשורת בינינו, הם רק מפרידים והורסים את הקשר אם היה פעם בינינו, והיה פעם, וככה זה. לכן אין לי כאן מה להוסיף, חוץ מזה שאין לנו לגשת לילדים, ולשאול אותם למה הם עושים כך. אלה אנחנו לא טיפלנו בהם, ועכשיו אנחנו נמצאים בפיגור גדול מאוד. ומה שאנחנו מגלים זה קצה הקרחון. זה ממש כך, ששם בפנים בוערות רגשות, וממש טרגדיות גדולות מאוד, מתרחשות ביניהם ובכל אחד ואחד, כי זה ילד, כן. ילדה, אפילו בנות קטנות, זה איך אחר כך הם יכולות לגדול, עם איזה מועקה פנימית, כל החיים לעבור, עם הפגם הזה שהיא קיבלה בכיתה, בבית או ג' או ד', וזה באמת בגלל הפלאפונים של היום, הם לא יכולים להירגע. זה כל הזמן ממש עוקף אחריהם ורץ אחריהם ורודף אותם, גם באינטרנט, גם בטלפון, בכל מקום.
כן.
לכן, אני לא מקנה בהם. ממש, זה משהו מאוד מאוד עצוב ומעורר הרבה דאגות. ואנחנו כרגיל, הדור של ההורים ואפילו הורים של הורים, אנחנו לא מבינים שזה אנחנו אשמים. אנחנו אומרים, אוי, הילדים, מה קורה להם? קורה להם מה שאנחנו הכנו. ולכן מצב הוא לא טוב. אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, לראות איך אנחנו יכולים להגיע למצבים היפים הנכונים, בהתאם לזה אנחנו נדע איך לתקן את החברה בכלל, בהתאם לזה אנחנו נדע איך לטפל בילדים ובנכדים, ולא אחרת. אנחנו לא יכולים, אנחנו המקולקלים, שבנינו את החברה כזאת, לא יכולים לגשת עם האופי המקולקל שלנו לתקן אותם. מה שאנחנו נעשה מקסימום, אנחנו נבטל את כל הכלי תקשורת שלהם. אבל זה לא יועיל.
אני זוכרת שאני הייתי בכיתה ו', זה היה עוד לפני שהיה פלאפונים. הגעתי בדיוק מארצות הברית, והייתי יחסית ילדה פופולרית, לא היה לי בעיה של חרמות, אבל מלכת הכיתה, שהנה הייתה החברה הכי טובה שלי, כי היא התחברה אליי, היא הנהיגה חרם על ילדה אחרת. ואני זוכרת שלא השתתפתי בזה, לא ראיתי בזה משהו שכדאי להשתתף בו, אבל ראיתי איך ילדה דווקא שיש לה כוח, היא פשוט מנהיגה קבוצה של ילדים שיש להם פחות כוח אחריה, נגד מישהו אחד. איך אתה מסביר את התופעה הזאת, שיש כאלה, אנשים דווקא כאלה שהם כאילו מוצלחים חברתית, ויש להם כוח?
זה נמצא בכל חברה וחברה.
זה אופי, זה חינוך.
אופי, ולא חינוך, זה אופי. אופי אנשים שהם רוצים לשלוט, שהם אוהבים לשלוט, שהם מסוגלים לשלוט, הם מוכנים למשוך אנשים אחרים, בכל חברה זה קיים, בכל קבוצה זה קיים, אנחנו צריכים להבין שזה בעצם כך מסודר הטבע האנושי, וזה נכון שמסודר כך, כי בכל קבוצה הקטנה חייב להיות איזה מין מנהיג הקטן, שכך זה בגוף שלנו, קבוצת התאים או איבר וכן הלאה, כל כך, גם כן שאנחנו בונים מערכות, אנחנו בונים כך מערכות, תת מערכות, תת תת מערכות וכן הלאה. זה הסדר שזה חייב להיות כך, בכזה סדר. לכן בהיררכיה כזאת קיים הכל, ולכן בכל קבוצה וקבוצה יש מישהו שהוא מנהל. השאלה מי הוא המנהל הזה ועד כמה שהוא מבין. שיש לו כוח ויש לו אחריות וכן הלאה. בעיה שלנו שלא הוא ולא האחרים שהם מנועלים על ידו, לא מבינים מה שהם עושים. אלה נהנים בצורה אגואיסטית שהם מדכים מישהו, אז יש להם מזה תענוג. וזה הטבע שלנו, האגואיסטית כך.
ואיך אתה מסביר זה שיש ילדים שהם כן ילכו אחרי המנהיג הזה, ויש ילדים שלא, שיבינו שזה דבר לא טוב והם התרחקו?
הם לא כל כך יבינו אולי שזאת ההבנה, אלא זה לא מספק את האגו שלהם. פשוט הם אדישים לזה. הם לא חברתיים בדרך כלל. אנשים חברתיים זה או בעד או נגד הם יהיו בתהליך הזה. וישנם אנשים שהם לא חברתיים, שיש להם נטייה למשהו אחר. יכול להיות ספורט, מוזיקה, מדע, משהו, והם לא משתתפים בזה. אין, זה נטייה טבעית. שוב אני אומר, שזה לא ילד מחונך או משהו. לכן אנחנו צריכים להבחין בכל חברה, אלו אנשים שהם יכולים וחייבים להיות מנהיגים, ואלו אנשים שהם יכולים ללכת אחריהם, להיות כחיילים שלהם, ואותם צריכים לזהות וממש לטפל.
איזה סוג של טיפול?
טיפול קודם כל צריך להיות...
שטיפול שונה למנהיגים ולמונהגים, אמרת לזהות ואז לטפל.
כן.
אמרת לזהות שני סוגים, את המנהיגים ואת המונהגים ואז לטפל.
מונהגים אנחנו צריכים לטפל בהם בצורה כזאת שאנחנו נותנים להם יותר כוחות. שהם לא הולכים כמו חיילים אחרי המנהיגים האלו, כן? זה דבר אחד. דבר אחד. דבר שני, המנהיגים עצמם אנחנו צריכים לטפל בהם בכמה מישורים. מישור אחד, שאנחנו מסבירים להם את העוול הגדול שהם עושים לעצמם ולאחרים. מישור השני, שאנחנו מזהים כאלו כמה מנהיגים ומטפלים בזה על ידי זה. זה לא פשוט. אנחנו לא יכולים כל הזמן להיות בין הילדים. והשלישי, שאנחנו... כל הזמן נמצאים עם המונהגים שהם יטפלו במנהיגים ולא יתנו להם כוחות לשלוט בהם. זאת אומרת, זה צריך לכוון כמו שאנחנו רוצים לנהל את החברה הגדולים, של הגדולים. כן? שאנחנו לא רוצים לתמוך באיזה אדם שרוצה להיות ראש ממשלה או משהו, אז אנחנו מארגנים כנגדו כוחות וכן הלאה ובצורה כזאת. זה, למה אני אומר את זה כך? כי לילדים אנחנו לא יכולים להסביר שהאגו שלהם מוביל אותם ומכוון אותם לכל הזוועות הללו. לא יכולים. אבל בצורה כזאת, מכה כנגד מכה.
מה זאת אומרת?
שאנחנו צריכים לארגן כוח כנגד כוח. כוח השליטה של מישהו אחד, לארגן כנגדו כוח השליטה של מישהו אחר או, או, או אחרים. ורק בצורה כזאת, עם הילדים הקטנים, זה לא ילך בצורה כזאת. הם צריכים לראות שלא הולך להם ורע להם מזה, ואז הם עוזבים. הם מבינים רק טוב או רע. מתוק אומר.
כן. למשל, אני רואה אצל הבן שלי בגן, שלפעמים יש מין התנהגות בריונית כזאת. שניים, שלושה ילדים הולכים, בואו נלך להרוס להוא, בואו נציק לו, בואו נעשה לו. זה ממש מגילים קטנים כבר מתחיל הניצנים
כן.
של הדברים.
זה האגו שלנו, הוא מתחיל לפני הלידה.
אוקיי, אז מה, זה... מה התגובה הנכונה להתנהגות כזאת בריונית?
האגו מפחד. זה דבר אחר. שיכולים, פשוט אנחנו להפעיל כנגדו. שאם לא תעשה כך, יהיה לך רע. תדע, תפחד. ואז מעין ברירה הוא עושה את זה. כי אנחנו מדברים על ילדים קטנים.
כן.
ילדים יותר גדולים, אנחנו יכולים כבר לדבר עמו בצורה אחרת. תראה איך שזה קורה בין הגדולים, שגם כן כך מתנהגים. תראה עד כמה שיכולים לעשות לך טוב או רע, ואז לא ייתנו לך לחיות ברוגע, בשקט, וכן הלאה. אנחנו יכולים כבר... זאת אומרת, כאן צריכה בעצם החברה להתחיל לטפל. זה כבר לא ילדים בגילאים שם, בכיתות הראשונות בבית ספר. אלו שכבר מכיתה ה' ו' וכן הלאה, כבר אנחנו צריכים להשתדל להשפיע עליהם דרך החברתית. ושחברה לא יקבל אותם בצורה כזאת, שיכולים לסובב אליהם גב, ואז הם ישוירו בכלל לבד, שכדאי לך להיות מאוזן, אתה רוצה למשוך אחריך אנשים, בסדר שיש לך, זה שיש לך נטייה כזאת, כן. אבל אם אתה רוצה להישאר ככה גדול, אתה צריך לתת להם, שהם יהיו מרוצים ממך, ואז הם יהיו מרוצים ממך, ואתה תהיה מרוצים מכם. הם צריכים לראות שאתה מנהיג טוב, ואז הם יחזיקו אותך כמנהיג טוב. אבל אם רע, אז יסתובבו עליך בגב וילכו עם מישהו אחר. אז צריכים כאלו דברים להשתדל לנסות בחברה, לשבור בחברה, שלא יהיה בחברה מנהיג אחד. זה מה שאנחנו משתמשים בדמוקרטיה, מה שנקרא אצלנו. שאין כאן שום דמוקרטיה ואין כאן כלום. אלה כמה מנהיגים, כל אחד שצועק על השני, אבל בכל זאת, העם בינתיים נמצא לא כעבדים ממש, אלא ביניהם איכשהו מסתדר.
יש ילדים שייתו להיות מנהיגים טובים? זאת אומרת שיש להם באופי נטייה להנהיג לטוב?
לא. כל אחד הוא אגואיסט, ובסופו של דבר כל אחד רוצה ממש למשוך לטובת עצמו. אבל אם אני רוצה להתגבר על מישהו, אז אני אחלק להם סוכריות שהם יהיו איתי, מה שנקרא, ובצורה כזאת. אז זה כמו מנהג הגדולים.
אז איך אתה מייצר מצב שיש איזשהו כוח חיובי בתוך הקבוצה שמושך את הילדים לכיוון הנכון?
לא יהיה כוח חיובי אף פעם, לפני שאנחנו מתחילים לטפל בהם בצורה יסודית, לפי חוכמת הקבלה, שהיא מלמדת אותנו איך להביא את האנשים לחיבור הנכון הטוב.
איזה טיפול זה טיפול שאתה קורא לו טיפול יסודי? מהו הטיפול היסודי?
טיפול היסודי שאנחנו, כמו שאנחנו רואים שאנחנו מנועלים על ידי כוח הרע שבטבע, כוח שהוא הכל הורס, שהוא לא נותן לנו לסדר את החברה האנושית, ולא בבית, ולא במשפחה, זאת אומרת, ולא בעבודה, ולא בילדים בכיתה, ולא בחברה האנושית, במדינה, ולא בממשלה. אנחנו רואים שבכל דבר מאבק, ומאבק הזה הוא גם כן בין חיות וצמחים ואבנים אפילו, אם היינו יודעים, ביסודות הבריאה, בין פלוס ומינוס ממש, כל דבר הוא בא על ידי, מתקיים רק על ידי מאבק. וכל גדול וחזק הוא אוכל את הקטן וחלש. ולכן, אם אנחנו רוצים שזה פעם ייפסק, אז אנחנו צריכים ללמוד יסודות הטבע, ולראות האם הטבע כולו הוא רע. ורק יש מאבק בין כוחות הרעים. זה יותר חזק וזה פחות חזק, אבל שניהם רעים. רק זה רע וזה יותר רע, וזה בצורה הזאת וזה בצורה אחרת. ולכן אנחנו לא נמצאים במצב שאנחנו ממש אוכלים זה את זה, כי לכל אחד ואחד יש לו אינטרס אחר. אני רוצה להיות הגדול במוזיקה, והוא ספרות, והוא בזה, והוא בזה, והוא בריון וכך. זהו. אבל אם היינו רוצים משהו אחד, אז היינו פשוט גומרים זה את זה, הורגים זה את זה. לכן כאן השאלה, אם בטבע ישנו כוח אחד השלילי בלבד, והוא מנהל אותנו, וממש דוחף אותנו בפנים זה אל זה, אז איפה אנחנו יכולים למצוא כוח החיובי, שיאזן לנו את הכוח השלילי, ואולי לא רק יאזן, אולי יתגבר אפילו עליו, אם כבר. ישנו בטבע כוח השני או לא? לפי מה שאנחנו רואים בדומם, כן? בחלקים חלקיקים שם, אז יש פלוס ומינוס. יש חושך ואור, יש חום וקור. זאת אומרת, בטבע עצמו, חוץ מצומח, חי ומדבר, ישנו שני יסודות. פלוס ומינוס. והם נמצאים באיזון איזשהו. ולכן אטום קיים, מולקולות קיימות, והן מתפתחות. בצומח זה כבר נמצא באיזה מאבק ביניהם. אבל זה לא כל כך מאבק, אלא החלפת החומרים, כל מיני שינויים שיש בין פלוס ומינוס, ושניהם פועלים למקום אחד, כדי לשרוד ולחיות. בחי זה קצת יותר בולט לכיוון כאילו השלילי, אבל בסך הכל הטבע מאזן אותם, והם אומנם שאוכלים זה את זה, ומשתדלים כל אחד לחיות למעלה מהשני, אבל זה על ידי אינסטינקטים מוגבלים, שאיזה אריה טורף האילה, ואכל חצי והולך לו. הוא לא צריך סתם להרוג אותה, הוא רק לצורך הקיומו הגשמי. ורק באדם יש לו, כמו שכתוב, ידו בכל ויד כל בו, שהאגו שלו, הרצון לקבל שלו, הוא לא שייך לקיום אפילו. פשוט אני רוצה את כל העולם. ולכן האדם הוא בעצם האלמנט ההרסני שבטבע, ואנחנו כבר צריכים לראות. אם בדומם צומח ובחי, יש לנו איזה מין איזון בין פלוס ומינוס, בין דבר רע וטוב, והאיזון ביניהם הוא עוצר כל אחד מהם באיזשהו מקום, ואומר די, לא רוצה. באדם אין דבר כזה שאומר די ולא רוצה. הוא רוצה לבלוע את הכל. יש לו כוח, האגו שלו בלתי מוגבל. ולכן כאן אנחנו צריכים לחשוב במה אנחנו יכולים, איפה אנחנו יכולים למצוא כוח שהוא יהיה נגד האגו הרע שלנו, איפה זה הכוח הטוב. ואנחנו לא מוצאים אותו. לא מוצאים ממש. באה חוכמה שנקראת חוכמת הקבלה, והיא מסבירה לנו שיש כוח הטוב בטבע, אבל אנחנו צריכים למשוך אותו, שימשול בנו, ויאזן בנו את האגו שלנו, את המינוס שלנו, בפלוס שלו. ואז כל השיטה הזאת היא מדברת רק על האיזון הכוחות. לא צריך להיות יותר פלוס על מינוס ומינוס על פלוס. צריך להיות האיזון שבהחלטת החומרים, כוחות, מצבים וכן הלאה, באלו השינויים בנו, אנחנו נתקדם ונחיה נכון וטוב, כי אי אפשר בלי מינוס לפלוס ופלוס למינוס, בלי מינוס. וככה זה, זה מה שאומרת החוכמה הזאת. וכולה היא מתעסקת בזה, איך למשוך כוח הטוב אלינו, כדי שהוא יהיה מאוזן עם כוח הרע.
אז היום כל החרמות האלה שאנחנו רואים, זה בעצם המינוס הזה, הכוח השלילי שאתה אומר שהוא מגיע
לקיצוניות. כן, אנחנו נמצאים במצב, בתקופה היסטורית מאוד מיוחדת, שמתגלה דווקא את החוכמת הקבלה הזאת, והיא מסבירה לנו איך לאזן את הכוח השלילי עם חיובי, כי אחרת אנחנו באים לקראת ההרס הכללי, הטוטלי.
אתה חושב שאם אנחנו ההורים, היינו לומדים ומצליחים קצת להביא את הכוח החיובי הזה, הכוח המאזן הזה, זה היה מקרין גם על עולם הילדים שלנו, וכל החרמות וכל הדברים הרעים היו נרגעים?
ודאי. אם היינו מושכים כוח חיובי לעולמנו, שיאזן את הכוח השלילי בדרגת האדם, כי בדרגת דומם צומח וחי הוא פועל. אם יש שם דברים לא בסדר, זה אנחנו מהדרגת האדם מקרינים לשם. אבל אם אנחנו היינו מושכים את הכוח הזה, אז כל הטבע, וודאי שטבע האנושי, וודאי שילדים שלנו, היו מגיעים לשלווה ושלום, והיינו רואים ילדים טובים.
משפט אחרון, אותו מנהיג, שמצד הטבע יש לו יכולת הנהגה, במצב כזה, לאן הוא ימשוך את הילדים האחרים? במצב
לאיזון,
הטוב?
לאיזון. הוא דווקא יהיה מי שמושך אותם לאיזון. עם כוח הרע שלו שהיה, עכשיו יקבל את הכוח הטוב, הכוח הטוב והרע יהיה בו מאוזן יותר ממה שבאחרים, כי הוא עם כוחות הגדולים.
גדולה,
כן, כן, ואז הוא ידע איך להעביר את זה לכולם, ודווקא סביבו יהיה החברה המאוזנת.
הרב ליטמן, הלוואי שבאמת נבין את זה קצת יותר ונתחיל ליישם. תודה רבה לך, תודה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו, תבואו שוב, האם הדשים לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.